פרק א', הלכה א' עדיין בעצם, סליחה, תודה. אנחנו כאן בעניינו של הוידוי, כן? וזהו עיקרו של וידוי. עד כאן הגענו בפעם שעברה. כאן מוסיף הרמב״ם משפט שנוי במחלוקת. וכל המרבה להתוודות ומעריך בעניין זה, הרי זה משובח. יש כאן מחלוקת בין תורת הנגלה לבין תורת הנסתר. הרמב״ם המייצג כאן את תורת הנגלה אומר שטוב להרבות בוידויים. אדם מתוודה, מתוודה עוד. ואילו תורת הסוד היא סבורה לכיוון הפוך, שרצוי שלא להרבות בוידויים. אומר הארי ז"ל שאין לומר אלא וידוי אחד בכל תפילה, שלא יהיה כחל לב השב על קיאו. זה בעצם מתאר את זה שהוידוי הוא סוג של הקאה. האדם ישתחרר מן הרע שבקרבו, אם הוא חוזר הוא מתוודא כאילו שהוא אוכל את מה שהוא הקיא, הוא מעורר מחדש. אז זה שתי אסטרטגיות חינוכיות שונות גם, אני חושב, יש פה איזה נקודה שברגע שאדם נטהר, אז הוא כאילו רחוק מן החטא, אז אין עניין שיתוודה שוב, ואילו הבעלי הנגלה רוצים להעמיק את התודעה. אז יש שני כיוונים. מה? אבל מה? אני לא מצליח להבין מדוע אחרי מה שאמרתי עדיין אתה שואל את השאלה הזאת. אני אמרתי שלפי הארי אין לומר הרבה וידויים, ולכן רק וידוי אחד בכל תפילה. עכשיו אתה שואל האם אני התכוונתי לומר שצריך וידוי אחד בכל תפילה. איך אפשר להבין שלא? זאת אומרת, מדוע יש מקום לשאלה? אני לא הבנתי, אתה עכשיו לא מסביר לי מדוע יש מקום לשאלה, אתה עכשיו שואל שאלה חדשה. כמו התעלמת באליגנטיות ממה שאני שאלתי אותך. עכשיו אתה שואל, האם הוידוי זה אנא השם חטאתי או אשמתי בגעתי? ושוב אני חוזר ושואל, איך יש מקום לשאלה הזאת? הרי שפתי הרמב״ם, שקראנו אותם בשיעור הקודם, ברור מלילה, שמהו הוידוי? אומר הרמב״ם, שאומר כך, אומר, אנא השם, חטאתי, עביתי, פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך. אז מה כלול כאן? שני הדברים שאמרת, זה אותו הוידוי. למה? עשיתי כך וכך. מה זה עשיתי כך וכך? זה אשמנו, בגענו. ודאי שהוא מפרט. אז ודאי שהוא מפרט. למה? הוא מפרט על הכל, כל מה שהוא עשה, הוא אומר. אני אמרתי שלא, אני בדיוק אמרתי עכשיו פעמיים שכן. אתה רוצה להגיד עוד פעם שלישית? נא לדייק, שאני... אני אגיד לך משהו, אני חסכן במילים, כי אני משתדל להגיד כמה שיותר דברים במעט מילים. אם מדייקים במה שאני אומר, בדרך כלל שמים לב שאני כללתי דברים. טוב, הלאה. אני לא נגד שאלות, כן, אבישי, שלא תבין אותי לא נכון. אני בעד שאלות. טוב. וכן, עכשיו אנחנו ממשיכים, כן, בדברי הרמב״ם. וכן, אגב, אולי בכל זאת צריך לשאול שאלה מהותית לגבי הוידוי. הוידוי זאת פעולה של הדיבור, נכון? הרי מישהו אומר. מה הוא אומר? חטאתי, אני מצטער שעשיתי, מתחרט, ואני מקבל על עצמי שלא לעשות יותר. כל הדברים האלה, כשהם בתוך המחשבה מהם, הם פעולה של הרצון. רציתי את הרע, אני לא רוצה אותו, ומכאן ולך אני רוצה את הטוב. מכן זה פעולה של הרצון. כלומר, בעצם מה זה הווידוי? זה לומר בפה את מה שמתרחש אצלי בתוך הרצון. ונשאלת השאלה, מה באמת הצורך בזה? מדוע יש מצווה בתורה להתוודות? הרי אם אדם עשה תשובה, לכאורה זה מספיק. ואם הרי מתוודה בלי תשובה, זה כלום. אז אם כן, מדוע התורה מקפידה שאדם גם יאמר בפיו? זאת השאלה שאני שואל, לא מתכוון לקבל תשובה בשלב הזה. כן, בבקשה? נפילת אפיים ווידוי. אין שום קשר בין נפילת אפיים לבין וידוי. מה ההבדל? טוב, יש הרבה הבדלים. הטקסט הוא שונה, הזמן של האמירה הוא שונה, מידת החיוב שונה, התנוחה שבה זה נעשה היא שונה. מה עוד? לא, אני חושב שאתה לא שאלת נכון. מה? איך אני הייתי רוצה שינסחו את השאלות? בצורה נכונה. למשל, השאלה הוא צריך לשאול, האם נפילת אפיים זה הוידוי? בסדר? ואם לא, אז מה הוא הוידוי? מה היא נפילת אפיים? הוא לא שאל ככה. אז הוא שאל מה ההבדל. כשהוא שואל מה ההבדל, הוא מניח כהנחת יסוד שהוא כבר יודע מה הוידוי או מה היא נפילת אפיים. ולכן לא נותר לי, אלא להגיד במה הם נבדלים. נפילת אפיים זה תחנונים שהאדם אומר אחרי תפילת העמידה, כשהוא נופל על הארץ, הוא מבקש על נפשו מאת השם. ויש בזה נוסחים שונים. אחינו הספרדים נוהגים לומר את המזמור לדוד, השם נפשי אשא. אחינו האשכנזים נוהגים להגיד כל מיני תחינות. זה הנפילת אפיים. בסדר? בסדר. שאלת רק רבע שאלה, זה בסדר. קיבלת רבע תשובה. הלאה. אז כן, אני עכשיו חוזר לשאלה. מהו הצורך בוידוי בפה? זה כל כך עקרוני, מהותי, כן? שהאדם מתוודה בפיו. אז יש כמה צדדים בדבר הזה. הצד האחד, זה לומר שהרי בתוך הנפש שלי יש כמה רצונות. אני רוצה לעשות תשובה, אני גם לא רוצה לעשות תשובה. נכון? טוב, אולי אני אעזור לך קצת. יש, לפני נפילת אפיים, יש גם וידוי בחלק מהנוסחאות. בסדר? אתם אומרים, עכשיו, זה וידוי. אחר כך נופלים על הארץ, זה נקרא נפילת אפיים. בסדר? זה שני דברים שונים. עכשיו זה ברור? טוב. זה מה שהיית צריך לשאול פשוט. היית צריך לשאול, האם זה, כלומר, מהו הוידוי? מהו נפילת אפיים? הייתי עונה לך על המקום, היינו חוסכים את כל הפדיחה הזו. מה? לא עשית בגרות בבא, לא מאוחר. יש השלמות בגרות? י' ג' מידות, זה לא קשור לוידוי. למה כתבו את זה באמצע? בגלל שכשאדם עושה תשובה, תשובתו מתקבלת כשהוא אומר י' ג' מידות.
למה
אשכנזים לא אומרים מה? מי אמר לך שאשכנזים לא אומרים י' ג' מידות? האשכנזים לא אומרים י' ג' מידות? זה פשוט לא נכון. זה לא נכון מה שאתה אומר. לא, זה גם לא נכון. גם בנוסח אשכנז אומרים. רק בשני וחמישי. ולא בכל יום. בסדר. אז השאלה שלך הייתה מבוססת על מידע לא נכון. אתה אומר שהאשכנזים לא אומרים י' ג' מידות, כשהאמת היא שהם אומרים י' ג' מידות. מה אני אעשה?
יש מצבים שבהם הספרדים אומרים והאשכנזים לא.
יש מצבים שבהם האשכנזים לא אומרים והספרדים אומרים. אתה שואל מה הסיבה של ההבדל הזה? אני אגיד לך את האמת, אבל זה לא יפה, אני לא רוצה להסתכסך עם הספרדים. האשכנזים צודקים.
כן.
בוודאי. בגלל ש... מיד אחרי תפילה, הרמב״ם כותב את זה, שמיד בסיום העמידה צריך ליפול על פניו, על הארץ, כך אומר הרמב״ם. והראיה שזה צריך להיות סמוך, זה בגלל שבגמרא במסכת בבא מציעא כתוב, שאחרי שנידו את רבי אליעזר, אשתו של רבי אליעזר, שהייתה אחותו של רבן גמליאל, חששה שאם רבי אליעזר ייפול על פניו, זה יהרוג את האח שלה. ולכן, כל פעם שהוא גומר תפילת 18, הייתה עומדת שמה להפריע לו, כדי שהוא לא ייפול על פניו. זאת אומרת שאם היה אפשר להגיד קצת אחרי 18, אז מה זה משנה אם היא מפריע לו? אם אתה מות כל היום כדי להפריע לו? אלא מה שדווקא הסמיכות הזאת היא המועילה. אז מכאן שאחינו האשכנזים צודקים. אז למה בכל זאת הספרדים נוהגים להגיד וידוי ויוד ג' מידות? ומדוע גם אחינו האשכנזים אומרים בשני וחמישי וידוי ויוד ג' מידות? זה משום שאומרים שכדי שהתחנון יתקבל צריך להיות טהור. חוששים, יש חטאים, אז מה יועיל התחנון? אז תעשה תשובה ותתחנן. בסדר?
כפי שאתה עושה,
אתה שואל שאלה יפה. לפי שיטה זו, היה צריך לא לסמוך גאולה לתפילה, אלא לומר גאולה, תחנון, ואז להתפלל. נכון? תשובה, אתה צודק. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים, כשאנחנו רואים את הפסוק, אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, לפני העמידה, שהוא סוג של תחנון. בסדר? דיברנו על זה בשיעור. לכן, תמיהני על שאלתך. טוב, בבקשה. אז אומרים תחנון. התחנון זה הפסוק הזה.
לא,
אז אם זה ככה, אז משהו עושה מיותר. אז כבר עשינו תשובה, אז בשביל מה צריך עוד פעם תחנון? נכון. תשובה. משום, זה כבר הרב קוק מסביר. משום שכאשר אנחנו יורדים מן המעלה העליונה של עמידה לפני השם אל ענייני העולם הזה, הנפילה עצמה היא מזמינה נפילה נפשית, נפילה מידותית. ולכן אנחנו רואים את החנון בזמן הירידה הזאת. אבל כשזה יום שמח, אז אין צורך. שמחת היום היא מגינה מפני הנפילה, ולכן לא רואים את החנון. בסדר? כן, בבקשה. מה זה נפילת הפיים? נפילת הפיים הם תחנונים שנאמרים אחרי התפילה. למה ליפול על פניו, אתה שואל? זה דרך שפלות. מה? כי הפנים זה כבודו של האדם. אז אם הוא נופל על פניו, הוא משפיל את כבודו. בסדר? טוב. כן. אתה אומר שספרדים לא נופלים אפיים אלא רק יושבים. זה לא מדויק. היום כמעט כל אחינו הספרדים באמת נמנעים מליפול ממש על פניהם, מפני שהם חוששים מאחיזת הקליפות. לכן הם הולכים נגד הדין המקורי ונמנעים מליפול על פניהם. הקליפות זה כוחות הטומאה ששואבים את האדם כלפי מטה. כי נפילת הפיים, לפי הקבלה, זה שהאדם נכנס אל עולם הקליפות, כדי, כן, כלומר, הסיפילה הזאת הוא נופל לעולם ההוא, מוציא משם ניצוצות ומעלה אותם. לא כל אחד מסוגל, יש אחד נופל לשם, אומרים לו, או, ברוך הבא, תשאר פה. כן? לכן, חוששים. אחינו האשכנזים, כדי להינצל מזה, הם נוהגים שלא לומר את המזמור לדוד, השם אליך נפשי אשא, והם אומרים את החנונים אחרים, ואז הם אומרים שהנפילה הזאת איננה מזיקה כל כך. כלומר, אבל הצירוף של המזמור ושל הנפילה, לפי הקבלה, אוי ואבוי. לכן, השתדלים שלא ליפול, אבל זה לא כולם עושים כך. כן, בבקשה.
הביטוי של ליפול על הפנים, זה עצם, במקור זה השתתפות, ואם מה שעושים,
הם
שנשענים על היד.
אז מה שנשענים היום על היד, זה איזה מין בלוף. במקור צריך ליפול על הארץ. ככה כותב הרמב״ם. אז מה שעושים אחינו האשכנזים, הם נמרחים על השולחן באופן שמקבילים לארץ. ברור? עכשיו, אנשים שלא יודעים שצריך להתמרח על השולחן, אז הם חושבים שהמצווה היא שפס היד ייגע במצח. ככה הם חושבים. אז התנוחה הזאת, שלפעמים גם לא נוגעת במצח אפילו, אלא משהו כזה, נחשב לנפילת הפיים. כן? מה? מה? האופן ליפול על פניו. אנחנו לא בשיעור הקדמה, אנחנו פה בלימוד תיאורטי, וגם אין לי מקום פה בגלל הסטנדר הזה. בסדר? טוב. בבקשה. השאלה האחרונה בנושא הזה, אתה אופטימי.
התימנים שנוהגים לפי הרמב"ם,
מה? התימנים כן נופלים?
לא, לא נופלים.
כמו שאתה הדגמת, הנה, יש לך פה הדגמה. בסדר? טוב. אפשר להמשיך? טוב, הייתי בשאלה אם כן, אחרי כל ההבחנה, אתה מבין? כל זה בגלל שלא שאלת. כמו שזה. כל, טוב. השאלה אם כן, מדוע הוידוי, זה בסדר, אני מעודד אותך להמשיך לשאול שאלות, אל תירתע. זה הסגנון, זה בסדר, יש בזה ספורט מסוים, הכל בסדר. נשאלת השאלה, אם כן, מדוע הוידוי כל כך הכרחי, הדיבור בפה? אז אפשרות אחת היא, דבר הפשוט הראשון, זה משום שיש בתוך הלב שלי מספר רצונות. אני אמנם רוצה לעשות תשובה, אבל גם באותה מידה אני גם רוצה לא לעשות תשובה. יש לי שני רצונות. זה כמו שואלים אותי, אתה רוצה לעמוד או לשבת? זה די אמת, אני גם רוצה לעמוד וגם אני רוצה לשבת. יש הרבה רצונות באדם. איך נוכל להכריע מבין כל הרצונות, מהו הרצון שבשבר גובר על כל הרצונות? הדיבור הוא השלמת הרצון, זה גמירות הדעת. יש לנו כלל בהלכה, שאם אדם אמר משהו, אבל בליבו הוא התכוון משהו אחר, הולכים לפי מה? לפי הדיבור. למה? דברים שבלב אינם דברים. אומרים התוספות, מתי אומרים שדברים שבלב אינם דברים? כשדברים שבפה סותרים דברים שבלב. אבל אם לא אמרתי שום דבר בפה, או אמרתי דבר בפה שמשתמע לשני פנים, אז ההכרעה תהיה על פי דברים שבלב. ברור? לכן הדיבור הוא הכרחי כדי להגביר, משון להתגבר, להגביר את המחשבה האחת על המחשבה האחרת. אז אני רוצה לעשות תשובה, גמר הרצון זה הדיבור. אני מסוגל לומר. חטאתי, אני מצטער ואני מקבל לא לעשות. כן, בבקשה. זה ההסבר הראשון. כן.
שהבטיח לה בפי וביטל בליבו.
איך רבי עקיבא שם, כן, נשבע וביטל בליבו.
נשבע זה עוד
יותר
חמור מאשר סתם?
כן, 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 כן. איך רבי עקיבא עשה את זה? לא זוכר. יש דנים על זה בסוגיה. מה?
היה
צורך השעה. צורך השעה, אבל איך זה מועיל. כמו שגם כתוב, נודרים להרגין. כן, בא מישהו שאומר, או שאתה אומר לי, כלומר, אומר, תביא את הכסף הזה או שאני הורג אותך, אתה אומר, לא, זה לא שלי, אלא זה של הצדקה, נדרתי את זה לצדקה. אז דבר כזה אפשר לבטל. כן,
לא עלינו בבתי דין שמגרשים, כן, אתה נותן גט לאשתו,
המבטלין מודע,
אתה מבטלין אותו כי יכול שלא בלב לבטל את זה.
כן, כן, נכון, נכון, יש כל מיני. טוב, כן,
אמרנו
שאפילו לבוא
תשובה זה כתשובה.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בו. כן,
לעניין הממשות של התשובה אמרו שמספיק אפילו בהירור, שם אנחנו לא אומרים שאולי יש לו גם בהירור אחר, אלא אפילו בהירור מספיק.
נכון,
שהדיבור הוא נותן ממשות,
הוא מכריע.
כן, למה בהירור תשובה אנחנו לא חושבים
שם הרי
יש לו גם הרבה
הירורים
אחרים?
נכון, אבל אנחנו מניחים סתם הרהור תשובה, אנחנו מניחים שהוא תואם את הטבע הפנימי של האדם, והטבע הפנימי של האדם הוא טוב.
סתם עולה לי את זה גם פה.
רוצים להיות בטוחים. מה שבטוח.
לא, אבל שם די להלכה, כאילו זה מקדש אישה על פי זה.
נכון, 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 נכון. על פי זה הוא מקדש אישה.
אז אני לא מבין.
כי אנחנו אומרים, אם מישהו אמר בשעת קידושין, על מנה שאני צדיק גמור, אז הוא באמת צדיק גמור.
כי הוא אמר את זה?
כן, הוא אמר את זה שם. כן? בבקשה. אם כי הרמב"ם פוסק שהוא ספק מקודש, שהיא ספק מקודשת. מה אתה אומר?
אדם שמתמלך הרתע על המעשה הרע שהוא עשה, איך אפשר להגיד שיש כאן שתי רצונות, מתמלך הרתע? או לפחות, ודאי שהרצון של החרתה יותר חזק מהרצון.
אתה אומר שוודאי שרצון החרתה יותר חזק מהרצון לחטא.
אם עכשיו הוא
מתחרט. וזאת מניין לך. הרי רוב בני אדם אינם יודעים מה הם חושבים באמת. יש מה שאני חושב, יש מה שאני חושב שאני חושב, יש מה שאני באמת חושב. לא, יש כל מיני מדרגות במחשבה. כן.
הבחירה החופשית, האם היא בדיבור או ברצון?
הבחירה החופשית היא בדיבור, היא בסרה. הבחירה החופשית היא ברצון.
הדיבור מחירה.
הדיבור הזה רק אם הוא התחיל מרצון.
אבל הוא זה שהפריע ונתן
הקף. כי הדיבור ההוא רצון מגושם. רצון שקיבל צורה של פעולה. אבל זה רצון. כלומר, אני יכול להגיד וידוי בלי להתכוון.
אולי הרצונות הקודמים, הם עולים בכל מקרה. אולי אני רצון מלחת גם לתשובה. עולה לי, זה עולה, אני לא בוחר יותר שעולה.
כן, אבל זה החלטה שלי, כביכול, כלומר, נגיד ככה. אני מתלבט האם לעלות על רכב פלוני או על רכב אלמוני. ברגע שעליתי על הרכב, הוא נוסע.
ההחלטה היא בהכרעה המעשית.
כן, אבל היה רצון לעלות לרכב. אז כמו כן גם, היה רצון להתוודות. אבל לא רק רצון לעשות תשובה, יש גם רצון להתוודות. ואז אני רוצה שפעולת הדיבור תמשיך את הרצון שלי. עכשיו, יש פה נקודה שנייה, והיא קשורה באמת לשאלה שלך. השאלה היא מה מהות האדם? האם עיקר האדם זה במחשבות שלו, או עיקר האדם זה בדיבור שלו? בזה נחלקו חכמי יוון וחכמי ישראל. חכמי יוון מחלקים את המדרגות בבריאה לארבעה. הדומם, הצומח, למעלה מהדומם. עכשיו שימו לב שלא אומרים צמחים, אלא צומח. כלומר, הולכים לפי הפעולה. חי. והמדרגה הרביעית, היוונים נוהגים לומר משכיל. כלומר, האדם הוא החי המשכיל. בגלל שזאת תכונתו האופיינית של האדם, זאת מעלתו של האדם שהוא מסוגל להשכיל. אצל חכמי ישראל, הנטייה היא להשתמש בביטוי חי מדבר. לכאורה, הדיבור הוא פחות מההשכלה. כמובן שלא מדובר בדיבור סתם, אלא מדובר בדיבור שמבטא מחשבה. כן, כמו שרשי אומר, שהאדם נתוסף בו דעה ודיבור. אף על פי כן, הדיבור הוא רק הסימפטום של המחשבה, לא עצם המחשבה. אז אם כן, מדוע חכמי ישראל מעדיפים את הביטוי מדבר, על פני הביטוי היווני, משכיל. לא, גם אצל החכמי ישראל יש ארבעה, דומם, צומח, חי, מדבר, אבל את המדבר מכנים בשם מדבר. אם יש מדרגה חמישית או לא, זה דיון בקוזרי, זה לא הנושא שלנו. כעת אני מסרב להיכנע לדבר הזה. עכשיו, אם כך, המדבר הוא הביטוי שבו משתמשים חכמי ישראל. התשובה היא פשוטה. מדוע היוונים מעדיפים משכיל? כי ככל שדבר הוא יותר מופשט מן הגשמי, הוא יותר אילאי אצלם. הצומח יותר מופשט מן הדומם, החי מן הצומח, המשכיל מן החי. אבל אצל חכמי ישראל מה שמחפשים זה לא ההשכלה, זה האחדות. האחדות. והדיבור הוא נקודת החיבור בין המחשבה לבין הגוף. אמנם אני חושב מחשבות, אבל המחשבות האלה קיבלו צורה מעשית דרך הלשון והשפתיים. כלומר, דרך הלשון והשפתיים. כלומר, הדיבור הוא מחשבה מגושמת. ולכן דרך הדיבור מתגלה האחדות העצמית של נפש האדם. ומכאן שהתשובה, כדי להיות מושלמת, צריכה לבוא לידי ביטוי בנקודה היותר עצמית של האדם, שהיא הדיבור. בדיבור אני מתבטא בתור אישיות, בעוד שבמחשבה אני מתבטא בתור ישות, אובייקט. אני באמת לא ממש אדם במחשבה. במחשבה בלבד אני סוג של מחשב. אני משהו, אני לא מישהו. ברגע שאני מדבר, מתגלה את האישיות שלי, האני שלי. ברור? לכן התשובה היא כוללת גם וידוי. טוב, אנחנו בזאת ממשיכים בדברי הרמב״ם. כותב הרמב״ם. וכן, בעלי חטאות ואשמות, בעת שמביאים קורבנותיהן על שגיגתם, או על זדונן, אינו מתכפר להם בקורבנם עד שיעשו תשובה ויתוודו וידוי דברים, שנאמר והתוודה אשר חטא עליה, וכן כל מחויבי מיתות בדין ומחויבי מלכות, אין מתכפר להן במיתתן ובלקיעתן, עד שיעשו תשובה והתוודו. וכן, החובל בחברו והמזיק ממונו, אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו, אינו מתכפר עד שיתוודה וישוב מלעשות כזה לעולם, שנאמר מכל חטאות האדם. כאן הרמב״ם הביא מושג חדש. מושג הכפרה, בלי לטרוח להסביר אותו, אבל דבר אחד ברור, שלפי הרמב״ם אין כפרה, אלא אם כן קדמה לכפרה תשובה, ועוד לפני, קדם הכפרה, וידוי שלפני כן קדם לו תשובה. בסדר? כלומר, צריך תשובה, וידוי, ורק אז יש כפרה. השאלה היא, מה זה הכפרה הזאת? כן. ולמה זה מותנה בתשובה? יש פה שאלה. לפיכך, הרצון אצל האדם הוא מחשבה, או רגש, או משהו אחר. הוא משהו אחר, הוא רצון. איך אמר דקארט? אנו מוגבלים מצד התבונה ובלתי מוגבלים מצד הרצון. כלומר, הרצון הוא אינסוף. מה שאין כן המחשבה, שהיא מוגבלת. כן, אז זה משהו אחר. טוב, ובכן, כאן הרמב״ם מגלה לנו קודם כל שיש דבר כזה כפרה, ואת שהכפרה מותנית בתשובה. צריך להבין, מה זה כפרה? כפרה זה המילוי או החיפוי על החיסרון שנעשה במציאות על ידי החטא. אני אסביר את זה כך. בואו ניקח למשל מקרה, אני מקווה שאתם לא מזדעזעים יותר מדי, אם יש פה אנשים רגישים, אז נא לחבות את המקליטים. אדם רצח. זה מזעזע. בואו ננתח, ועשה תשובה. בואו ננתח את השלבים השונים. לפני הרצח הוא צדיק, הוא לא חטא. ברגע שהוא רצח, הוא הפך מצדיק לרשע, חטא. עשה תשובה, מרשע הפך לצדיק. אם כן, יש לנו שלושה שלבים. צדיק, רשע, צדיק. בואו נראה עכשיו את הנרצח. לפני הרצח הוא היה חי. אחרי הרצח הוא מת. אחרי התשובה הוא מת. יש פה חוסר איזון. החוטא חזר להיות צדיק, אבל הקורבן נשאר מת. יש פה חיסרון במציאות. אז אמנם אותו אדם כבר איננו רשע, הוא עכשיו צדיק, אבל צריך למלא את החסר, צריך כפרה. מובן? כך שהתשובה נוגעת לפנימיות האדם, הכפרה נוגעת לעולם, לחיצוניות. עד כאן מובן? כן, בבקשה. אחרי כפרה הוא עדיין מת. זה אמנם נכון, אבל נתמלא החיסרון, חזר האיזון.
איך?
איך? יש שתי אפשרויות. אם אדם רצח, כדי לחפר שתי אפשרויות, או שהוא מקים אותו לתחייה, אז הכל בסדר. כלומר, אם אתה מצליח להחיות את ההרוג, אז אין בעיה, אין מה למלא. הוא עכשיו חי. אבל אם אתה לא מצליח, שזה בדרך כלל מה שקורה, אז מה שצריך, מהי כפרתו של הרוצח? מהי כפרה של הרצח?
הריגתו,
נכון? הורגים אותו. אחורה, כאן באים כל הארגונים לצער בעלי חיים ואומרים, עד עכשיו היה הרוג אחד, אתה מחייב אותו מיטה, יש עכשיו שני הרוגים. מה הרווחת? עד כאן קושייתה מתמימה. הבנתם את הקושייה? הבנת את הקושייה? הבנת את הקושייה? הבנת את הקושייה? התשובה היא שכשהאדם רצח, יש כאן שערוריה. שערוריה מוסרית מטאפיזית בלתי נסבלת. איך יכול להיות שאותו אדם שרצח נהנה עכשיו מחיות ביולוגית מלאה, כשאותה חיות ביולוגית הייתה סיבת ההיעדר של חיות ממישהו אחר? אני יכול לחזור, כן. איך יכול להיות שאותו אדם מתהלך לפנינו ונהנה מחיות ביולוגית, כשאותה החיות הביולוגית היא הייתה הסיבה לאובדן החיות של מישהו אחר? בסדר? תשובה, לכן אין ברירה אלא לבטל את החיות שלו כדי לבטל את השערוריה, ואז לפחות יש איזון. זה נחסר חיים, לפחות זה גם זה לעומת זה. עין תחת עין, נפש תחת נפש. זה כפרה. אתה אומר שהתשובה אינה מספקת. וכי למה? דווקא אותי מספקת מאוד. הרי זה חיים שגרמו למוות. אין מקום לחיים האלה. כלומר, הרבה אנשים דנים בעונש מוות מצד האם זה מרתיע, האם זה צודק, כל מיני דברים כאלה. לא קשור בכלל. אדם שגרם למותו של חברו, חייו אינם ראויים.
אז למה משחבור הצחנים?
מי שרבו הרצחנים, סנהדרין הבינה שזה לא מרתיע, ולכן היא הפסיקה לדון. אף על פי כן, אנשים ממשיכים להיות חי ומיתה. לא, צריך למצוא פתרון. אז מי מטפל ברצחנים? הרומאים. הרומאים הם מומחים לזה. כן, מה אתה אומר?
אם הוא צפה בנפשות, איך הוא
יעזר
מזה?
אם הוא רצח, נגיד, שני אנשים. אם היה אפשר להרוג אותו פעמיים, זה היה טוב. אבל אי אפשר. אז כאן הוא יצטרך להתגלגל ולהיהרג. מה? אני לא יודע, אבל הוא יצטרך. כן, יש חשבונות שמיים.
אז תשאיר את חשבונות שמיים, מה?
למה?
אתה הורג אותו, משאיר ילדים יתומים, ואלמנה, ואימא בוכייה, ולא יודע. אני לא מבלב על דברים, זה לא פותר כלום. השאלה שעוד מחמירה את הסיפור, על שניים, על שלושה,
על ארבעה.
אז אם אתה
כבר אומר,
מה
קורה לדיני
שמיים?
לא, דיני שמיים, אני אומר ככה, הוא יתגלגל ויהרג עוד פעם בבית דין.
זה תעביר את כל התיק אליהם, זה לא
בידיים
שלנו.
למה? אתה עושה מה שאתה יכול. ככל שאתה מעביר יותר דברים לבית הדין, ופותר את הקדוש ברוך הוא מן העבודה, יותר טוב. כי אתה מגדיל את השותפות של האדם בעשיית הצדק. מגדיל. כן. אתה אומר על ידי שהוא יביא ילדים לעולם, אז הוא מוסיף חיים בעולם.
לפי בכלל הם על שמו.
מה?
לפי בכלל הם על שמו שנמצא.
אז צריך לעשות שני דברים. הוא צריך להביא ילדים ולהיהרג. שני דברים. כן? כן, בבקשה. לא הבנתי את השאלה בכלל.
הרב אמר שמהדין, כן, יש עוול מוסרים לזה שהוא חי, והחיים שלו...
לכן בית הדין הורג אותו. נכון.
מה זה הכפרה במקרה של מענן המקום?
אז כל דבר ודבר, יש דין הכפרה משלו, אנחנו נראות בהלכה דלת, את כל פרטי הכפרות. בסדר? עכשיו, יש כפרות יותר פשוטות, אדם מביא קורבן, או מלכות, כדומה, כן.
יש
מצדון
שישן תחת עין, אנחנו מבינים את זה אחרת, אבל מבחינת תשלום.
מה הבעיה?
אם עכשיו...
אתה שואל, אם ככה, היה צריך להיות עין תחת עין ממש.
רעה מקביל.
נכון. באמת ככה היה צריך לעשות. אבל אנחנו לא יכולים לעשות.
למה?
מכל מיני סיבות. נתתי על זה כמה שיעורים. במיוחד שלמדנו בספר שמות את הפסוק עין תחת עין. בפרשת משפטים. יש הקלטות בארכיון. טוב. בואו נמשיך. כן, מה? גם אני מצטער. נו.
לא, זה לא יושב לא מעט.
מה לא יושב? הסדר שרב,
זה לא הסדר שעובר מסך.
זה לא עובר מסך. טוב, אז זה סימן שאני לא צודק. תבין, קושיה כזאת זאת לא קושיה. זה בערך כמו עדות שאתה יכול להזימה. אם יש לך הסבר מדוע זה לא נכון, מה שאמרתי, קושיה לוגית, אני אוכל להתייחס. זה המגבלות שלי.
אם הרב מציע פתרון כלשהו, הוא אומר שהכפרה היא בעצם לבוא ולתקן אותם חיים, לבוא למיטה של מישהו.
כן, כמו שהתורה אומרת, כי לארץ לא יכופר, לאדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו.
יפה. עכשיו, אז אנחנו צריכים לתת חיים תמורת חיים, וכן שהדבר הזה לכאורה יביא לאיזשהו איזון. זה לא עונה על השאלה שלו, זה לא עונה על השאלה שאם אחד צעיר ואחד זקן, זה לא עונה על הרבה מאוד שאלות אחרות, שלכאורה אם אנחנו מדברים על איזון צריך להיות באמת איזון אמיתי, והאיזון הזה לעולם לא יכול.
אתה אומר דבר כזה, יפה, שאין שום משפט שהוא משפט צדק מוחלט. מה שאתה אומר. ניקח דוגמה פשוטה. פלוני גזל, לא הרצח, הוא גזל כיכר לחם. בסדר? בא נגזל לבית הדין, אומר, פלוני גזל ממני כיכר לחם, יש לי שני עדים. חוקרים את העדים, כן, ראינו אותו, הוא גזל את הכיכר הזה. שואלים את הגזלן, אומר, אני מודה, באמת גזלתי. מה ההלכה אומרת במקרה כזה? תשלם. פשוט מאוד. עשינו צדק? לא נכון. כי בית הדין לא לוקח בחשבון ולא יכול לקחת בחשבון כל מיני גורמים נוספים. שבעצם, הגזלן היה אדם שלא אכל 3 ימים ויש לו ילדים רעבים בבית. הנגזל שונא את הגזלן ועמד לזרוק את הלחם הזה לביוב. הוא אומר, אתה לא תקבל, ננה. ההוא במר נפשו, כשהוא חושב על ילדיו, מתנפל על הלחם הזה, לפני שהוא מגיע אל הביוב, כדי איך שהוא, שיהיה משהו לאכול בבית. עכשיו, גם אין לו מה לשלם על הלחם הזה. ההוא סתם זורק כסף דרך החלונות. הלך לחופשה באילת וכו'. ברור? עכשיו, זה צודק או זה לא צודק?
זה
לא. אף על פי כן, בית הדין מחויב לעשות כן. זאת אומרת, בית הדין איננו עושה את מלוא הצדק, אלא בית הדין הוא חלק ממערכת מוסרית כוללת, שאחד ממרכיביה זה עשיית הדין.
לא מדויק, אפילו בית הדין, יש לנו בהלכה סיפור שנקרא דין מרומה,
פה זה לא דין מרומה, פה בדין הזה בית הדין לא יהיה לו ברירה.
כן, אבל מישהו יודע שיש פה משהו עקום.
אז מה צריך בית הדין לעשות? מה צריך לעשות אחרי הסיפור הזה? הדיין צריך להוציא מכיסו כסף לנגזל כדי שהוא יוכל לשלם בדין צדקה. מובן? כמעשה בבבא סאלי עליו השלום, שכשהוא היה דיין במרוקו, באו אליו, פעם היה איזה מקרה כזה שהעשיר טבע את העני, והעני אמר שאין לו כסף, והעשיר היה לו מלא כסף, והוא התחנן וזה, והבבא סאלי אמר לו, תוותר, בסך הכל, מה אכפת לך, יש לך הרבה כסף, הוא נורא מסכן. הוא מתעקש, רוצה דין תורה, רוצה דין תורה. מה עשה הבבא סאלי? אין בעיה, אתה רוצה דין תורה, בסדר. באמת, אתה חייב, אבל מה, אני צריך לכתוב את הפסק דין. התחיל לכתוב את הפסק דין, ועל כל אות ואות שהוא כתב, הבבא סאלי הוריד דמעות, עד שהשיר נשבר וויתר. בסדר? אז אפשרי, אבל צריך להבין. המערכת המשפט איננה יכולה להחליף את כל מלוא העולם של הערכים, אלא חלק מהם. עד כאן? הייתי? טוב. עכשיו מה תגיד? אז אולי לא נעשה משפט בכלל. זאת הייתה המסקנה של ישו. ישו אמר שמאחר והמשפט איננו יכול להיות משפט צדק, אז לא נעשה משפט בכלל. ואז מה יקרה? הרשעים ישתלטו על העולם, יהיה יותר גרוע. כבוד הרב, בוקר טוב. אם כך, מדוע נבנו ערים מקלט? מדוע ניתנה האפשרות הזאת? תודה. ערים מקלט זה חשוב מאוד כדי להינצל מגואל אדם במקרה של רצח בשוגג. האם תשובה נחשבת לתשובה שלמה רק כאשר המציאות שווה לסימטריה של לפני החטא? ומה יעשה אדם, למשל כמו במקרה שהבאת, של הרוצח ונרצח שאינו יכול להשיב את המציאות אחורנית? האם במקרה כזה יש גבול לתשובה ואין לו כפרה? זה בכלל לא נכון, השאלה הזאת. בכלל, בכלל, בכלל. כי אני פה כל הזמן אמרתי שיש הבדל בין התשובה לבין הכפרה. התשובה אינה תלויה בכפרה. בין שהאדם הביא את כפרתו, בין שלא הביא את כפרתו, תשובתו מתקבלת. הפוך מהמונח ביסוד השאלה הזאת. יש פה, השואל פה כותב 5 סעיפים, לאט לאט. 1. אז לפי דקארט, אם המחשבה מוגבלת, גם הדמיון מוגבל? תשובה כן. 2. גם הרמב״ם אומר שהדמיון מוגבל, הוא מוגבל למה שאני יכול להשיג בחושים. 2. האם הדמיון נמצא במחשבה? לא. 3. מה הם היחסים בדמיון או כוח המדמה לבין רצון? 1. מזין את השני. 4. האם יש הבדל בין רצון לבין דמיון, ואם כן מהו? זה בשביל שני דברים שונים. הרצון זה הכוח להחליט, לעומת זה הדמיון זה הכוח אשר יזכור את רישומי המוחשות אחרי העלמה מקרבת החושים אשר ישיגו. כך כתב הרמב״ם. 5. והאם נוסח השאלה תקין? כן. הלאה. עכשיו, פה אני רוצה באמת לדון בשאלה שקדמה לזה, כי התכוונתי באמת להגיע לזה. אמרנו שאם אדם עשה תשובה, אף על פי שלא הייתה כפרה, התשובה מועילה. לעומת זה, אם אדם עשה כפרה, בלי תשובה, הכפרה לא מועילה. מדוע? אגב, זה בדיוק הפוך מהעמדה הנוצרית. כן? העמדה הנוצרית היא שאם אין כפרה, אין תשובה. ואילו היהדות אומרת הפוך. אם אין תשובה, אין כפרה. אבל יכולה להיות תשובה בלי כפרה. עכשיו, מה הסיבה לכך? השאלה היא, מה זה החטא? או נגיד לזה אחרת. האם האדם ביסודו הוא טוב או רע? הוא טוב, נכון? מי אמר את זה? היהדות. יוצא לפי זה שכאשר אני עושה חטא, אני בעצם יצאתי מעצמי. אני יוצא מחוץ לתחום של מה שאני באמת, אני מתנהג בניגוד למה שאני. כשאני עושה תשובה, לאן אני מגיע? אל עצמי. חזרתי אל עצמי. אז אין שום סיבה שהתשובה הזאת לא תתקבל. נכון, נעשה חיסרון בעולם, ואת החיסרון הזה צריך למלא. זה הכפרה. כשאוכל, אעשה. אם לא אוכל, לא אוכל. מחר בבוקר, אם אפשר. ואם אי אפשר, חבל. אבל התשובה התקבלה.
הכפרה מכסה על חלק
מהחיסרון. כן, הכפרה מכסה לפחות על חלק מהחיסרון, אם לא על כולו. בסדר? עכשיו, לעומת זה, בתפיסה הנוצרית, האדם הוא ביסודו רע. כלומר, האדם נולד אשם, בגלל חטא אדם הראשון. יוצא לפי זה שכאשר האדם חוטא, לפי הנצרות, הוא נאמן לזהותו הפנימית. אתה חוטא, בוודאי, זה הטבע שלך. לכן עצם זה שעכשיו אתה חוזר בתשובה ואינך חפץ ברע, זה עוד לא אומר שחזרת אל עצמך. אתה אדרבה, יצאת מן הטבע המקורי שלך. אז מה יכול למחות את החטא? רק מעשה מגי חיצוני. ואז הכפרה מופיעה לא בתור השלמה של התשובה, אלא היא מופיעה בתור איזה טריק שנעשה על ידי גורם חיצוני לאדם, כלומר, האלוה בעצמו. מובן? שבסבלו מכפר. כן. מה? יעקב אמר? שמה יגרום החטא, כן. נכון. אז אתה אומר שלפי מה שאמרנו בשיעורים קודמים, שיש אופי של חטאים של צדיקים שהם עשויים להתעכב, למשל בחזרה מהגלות, יוצא לפי זה שהוא חוזר אל אופיו המקורי. נכון. אבל אז יש אפשרות להתהפך, להפוך את האופי מיעקב לישראל. בסדר? טוב, אבל אין לו אשמה איזשהו כזה. טוב, אז אני חושב שהדברים קצת יותר ברורים. יוצא לפי זה, למשל, אדם שיוצא להיהרג, הוא לא עשה תשובה, מיתתו לא מחפרת, נכון? האם נהרוג אותו בכל זאת? נהרוג אותו בדין הורג, לא כדי לעשות כפרות. בדין הורג כי הוא רוצה לעשות סדר בעולם. אז יש מצווה להרוג את החייב מיתה. אז בדין הורג אותו, בין שעשה תשובה, בין שלא עשה תשובה. אנחנו, לפני שהוא נהרג, נותנים לו המלצה. כדאי שתעשה תשובה על הדבר הזה שאתה יוצא להרג עליו, כדי שמיתתך תהה כפרתך. שלום כבוד הרב. Dans votre exemple du voleur de miche de pain et de baba salé, qu'on aura, que dire de la position de Shylock dans le marchand de Venise? Il avait donc raison, Todd Araba. טוב, אומר, לפי המקרה שהבאתי מהבבא סאלי וגזלן הלחם וכו' וכו', אז מה לומר על עמדתו של שיילוק בסוחר מוונציה? לפי זה הוא צדק, נכון? הוא טבע משפט. שתי תשובות בדבר. א', גם הבבא סאלי אמר שהוא לא צודק העשיר בזה שהוא תובע את הדין. גם בסוחר מוונציה מנסים להגיד לשיילוק שלא יטבע את המגיע לו על פי דין. דבר נוסף, יש מאמר מאוד מעניין של הרב שלמה יוסף זווין, זכר צדיק לברכה, בספרו משהו בהלכה, יש לו, לא זוכר מה השם של הספר, יש לו מאמר ארוך מאוד הנקרא משפט שיילוק בהלכה, ששם הוא מוכיח בהרחבה יפה מאוד, רחבה ביותר, שלפי ההלכה, ההתחייבות של אנטוניו לשיילוק לא הייתה תקפה. בסדר? בניגוד למה ששייקספיר כתב. כן.
מה זה הסיפור של שיילוק?
מה זה הסיפור של שיילוק? זה מחזה, זה יש מחזה של ה של המחזאי הבריטי שייקספיר, ויליאם שייקספיר. שמעת על שייקספיר? יש אומרים שהוא לא היה קיים, יש אומרים שהוא היה קיים, אבל זה לא הוא כתב את המחזות. לאחרונה אפילו יצא תיאוריה חדשה שבעצם שייקספיר היה אישה כושית יהודיה מאיטליה. טוב, לא משנה. ראיתי את הכתבה, זה מאוד מעניין, והרבה כישרון מוכיחים את זה. טוב, על כל פנים, שייקספיר, שהיה אנטישמי, כתב מחזה הנקרא הסוחר מוונציה, שבו יש איזה אציל ונציאני שנקלע לצרות, והוא מבקש הלוואה. והוא מקבל אותה מיהודי עשיר בשם שיילוק. ושיילוק שונא אותו מכל מיני סיבות, בין היתר בגלל שהוא גזל את ביתו. בכל זאת סיבה טובה. הוא אומר, אני מבקש שתחזיר את ההלוואה, ואני לא מבקש ריבית. אבל אני מבקש ביטחונות. אם לא תוכל ביום שקבענו להחזיר את ההלוואה, אני מבקש ליטרה של בשר מגופך, ליטרה המסמוכה ללב. ברור שאם ייקחו משם ליטרה של בשר, אנטוניו ימות. מגיע הזמן של הפיראון, מכל מיני סיבות שלא יודע כעת נפרט אותן, אנטוניו לא יכול להחזיר את הכסף. שיילוק תובע בפני בית המשפט של הדוקס של ונציה את שלו. בסדר? ושם מציגים אותו בתור יהודי, מלוכלך נורא, סבלי שנאה לנצרות וכו' וכו'. טוב, בסוף מוצאים איזה פטנט משפטי כדי לחייב את שיילוק, או להיארג או להתנצר וכל מיני דברים, ושיוותר על כל במונו. קיצור, היהודי נוצח בסוף. טוב, בסדר. כן. כדאי לקרוא, זה ממש פלפול תלמודי חבלז. כן. מה אתה אומר?
ביוב שהתחילו בקורבנות במקום הבנים שלו. אבל זה לא עזר כלום. אולי חתרו. הוא הכירו, לא הבנים שלו.
רגע, 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 רגע. שאלה יפה מאוד, אני לא מבין מה היא קשורה לנושא שלנו בכלל. רגע. אם אדם לא עשה תשובה, נכון. אתה שואל, איך יכול להיות שיוב הביא כפרות, אולי חטאו בניי, הרי מי אמר שהם עשו תשובה? נכון? איך זה מועיל? אתה רוצה תשובה על השאלה? כן. התשובה היא פשוטה מאוד. ויקרא להם איוב, ויקדשם, והעלה עולות מספר כולם. מה זה ויקדשם? עשה להם תשובה. לא. תיהר את המחשבות שלהם. כלומר, הם עשו תשובה. ואז הוא העלה עולות. מובן? פשוט, יש מילה אחת ביוב, צריך לקרוא. טוב, הלאה. כן. למה אין לנו שום נגיעה? לא. לא, זה לא נכון. אתה שואל, מדוע אנחנו מתעסקים בכפרה, הרי זה לא בידינו. זה לא נכון. מה זה קורבן? מי מביא את הקורבן? אני או הקדוש ברוך הוא? לא כל כפרה זה נעשה שלא מרצונו של האדם. חלק גדול מן הכפרות זה יוזמה של האדם.
אבל כיום זה הכל בידי שמיים.
הכל בידי שמיים? אני לא יודע, אני לא קראתי את הלכה דלת. אם הייתי קורא את הלכה דלת, הייתי יכול לדעת אם השאלה שלך היא נכונה או לא. בהלכה דלת אנחנו נעסוק, בעזרת השם יתברך, בסוגי הכפרה השונים, ואז נוכל לדעת. בסדר? בינתיים אני לא יכול לדעת, לא קראתי. טוב. הלכה, מה שהוא חייב, לא אינו מכפר על שבדי וישום מלעשות כזה עולם שנער מכל חטאות האדם. הלכה בית. יום גדול, אנחנו מתקדמים בטקסט. כן. סעיר המשתלח. האם אפשר לחזור ולהרחיב את הגדרת הדמיון? הדמיון הוא הכוח אשר יזכור בו את רישומי המוחשות אחרי העלמם מקרבת החושים אשר השיגום. עד כאן מה שאני אמרתי. אתה רוצה הרחבה? נמשיך בדברי הרמב״ם. ולפיכך וירכיב אותם קצתם מקצתם, ויפריד קצתם מקצתם. לפיכך, ירכיב זה הכוח דברים אשר לא השיגום, ואי אפשר שישיגום. בסדר? כגון שידמה האדם ספינת ברזל רצה באוויר, או בהמה עם אלף עיניים, או אדם שרגליו, שראשו בשמיים ורגליו בארץ, וכיוצא בזה מן הנמנעות, ובזה טעו המדברים את אותה ההטעה המגונה בחלוקת המחויב האפשר והנמנע, שחשבו או הביאו בני האדם לחשוב שכל מדומה אפשרי, ולא ידעו שזה הכוח ירכיב מאלו הנמנעות כפי מה שזכרנו. אתה רואה? הרחבתי כפי בקשתך. למה לא הפניתי אותו לרמב״ם? כי הוא ביקש שאני ארחיב. מה? למה? אני לפני כן, כשעניתי לו פעם הראשונה, אמרתי רק את המשפט הראשון של הפסקה ברמב״ם. ועכשיו קראתי את כל הפסקה. זה לא נקרא הרחבה? כן? אתה יכול לשאול איפה זה ברמב״ם, זה יעזור לו. זה בפרק ראשון של שמונה פרקים והרמב״ם, בדיבור המתחיל והכוח המדמה. אם אתה רוצה להבין את זה לעומק, יש לאחרונה מישהו הוציא ספר על שמונה פרקים להרמב״ם, ושמה יש הרחבה של הדבר הזה. הלאה. הלכה ב'. עכשיו אני אקרא עוד יותר, כיוון שזה לא בדיוק הנושא של השיעור, אז הייתי לארג'. טוב. הלכה, כן. נו. אתה שואל איך כתוב כאן ישוב מלעשות כזה לעולם, ואתה שואל האם יש דבר כזה שאדם באמת יכול להחליט שהוא לא ישוב לזה לעולם, למרות שיכולת לשאול את זה כבר בניסוח של הוידוי לפני כן שהרמב״ם מביא שם, הוא לעולם מיני חוזר לדבר זה, נכון? האם זה אפשרי? תשובה כן, מסיבה פשוטה, שהרי הרצון הוא למעלה מכל כוח, אין דבר שעומד לפני הרצון. מספרים על הרב שח, זכרונו לברכה, אחד מגדולי הרבנים החרדיים בבני ברק, שאומנם אנחנו חלוקים עליו בהרבה מאוד דברים, אבל בדבר הזה זה סיפור נפלא, שפעם אחת מישהו ראה אותו מעשן, הוא היה מעשן הרבה. אמר לו, כבוד הרב, הרופאים הוכיחו שזה מזיק. הרב שח הפסיק לעשן באמצע הסיגריה ולא ישן לעולם יותר. עכשיו, תגיד, זה היה הרב שח. כן, וכל אחד יכול. זה עניין של הרצון. עכשיו, יש הבדל בין הרצונות לבין החשקים. למשל, יש מאכל מאוד מאוד חביב עליי. אני מאוד אוהב את המאכל הזה. אני באמצע תפילת יום הכיפורים מריח מן המטבח. וואו. עולה לי ריר. אני מאוד רוצה לאכול את המאכל. לא נכון, לא מרוצה. מתחשק לי מאוד לאכול את המאכל הזה. אז למה אני לא אוכל? כי אני לא רוצה. למה אני לא רוצה? כי זה יום הכיפורים, יום הכיפורים אסור באכילה. האם החשק לא קיים? החשק קיים, אבל הרצון זה משהו אחר. לא? יש עניין של ההחלטה, יש החשקים. כיוון שאנשים לא יודעים להבדיל, יש להם בעיה עם זה. כן? שחושבים אני לא בסדר שיש לי חשק. לא, אתה בסדר שיש לך חשק. אתה גם בסדר שיש לך רצון הפוך מן החשק. אני לימדתי את הרעיון הזה לפני מספר שנים במכון מאיר, לפני 10 שנים אני חושב. למחרת, ניגש אליי תלמיד, אמר לי, מאז השיעור של אתמול, הפסקתי לעשן. כי הבנתי שזה ההבדל בין הרצון לבין החשק. אז יש לו חשק, אבל אין לו רצון. מה? לא, לא, הפסיק תמיד. זה אפשרי. בין הרצון לבין החשק. החשקים זה בסדר. החשקים זה טבע האדם. קדוש ברוך הוא ברא באדם חשקים. טוב. הלכה ב'. שעיר המשתלח. מה? אנחנו לא נתחיל ככה. נו. מה לא ברור?
חשקים בסדר, גם אם הם לא לגיטימיים.
מה זה חשק לא לגיטימי?
כל חשק,
האם הוא חשק לגיטימי? הרמב״ם אומר בפרק שישי של ספר שמונה פרקים שיש חשקים לגיטימיים, יש חשקים לא לגיטימיים. גם החשקים הלא לגיטימיים, אני צריך להתגבר עליהם. אבל הם קיימים, למסויים קיימים. מה הם החשקים הלא לגיטימיים? כל דבר שהוא פוגע במוסר הטבעי. כגון, לגזול, ולרצוח, ולבזות אביהם, ולהרע למי שהטיב לו. שכל הדברים האלה הם נגד המוסר הטבעי. מה שאין כן, מאכלות אסורות, עריות, שעטנז, כל אלה, אין פגם לאדם אם יש לו חשקים לעשות כן. הרצון מחליט אם לעשות או לא לעשות. התורה אמרה, מאכל זה אסור. או אדם מאוד אוהב את אחותו, הוא היה רוצה להתחתן איתה. התורה אמרה לא, אז לא.
זה אפשי ואפשי רוצה.
נכון, אפשי ואפשי.
אפשי זה,
כן, מתחשק, יותר נכון. כן, אפשי זה מתחשק. כי הרי רוצה בארמית אומרים בעינה. בסדר? טוב, הלכה ב' שעיר המשתלח לפי שהוא כפרה על כל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו על לשון כל ישראל. זאת אומרת שנאמר והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל. כלומר, לפני שילוח השעיר, הכהן הגדול עומד ליד השעיר ואומר וידוי. מהו הוידוי? אומר, אנא השם, חטאו, עבו, פשעו עמך בית ישראל, אנא בשם, כפרנה לחטאים ולעוונות ולפשעים שעשו עמך בית ישראל, ככתוב בתורת משה עבדך. כי ביום הזה יכפר עליכם, יטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם. איך הוא היה אומר השם? הוא היה אומר שם המפורש. אז מה היו עושים הכהנים והעם העומדים בעזרה כשהיו שומעים את שם המפורש שיוצא מפי כהן גדול בשעות הרע? היו קוראים משתחווים ואומרים ברוך שם כיוון נוחתו למד, ואף הוא היה מכוון לסיים, לגמור את השם כנגד המברכים ואומר להם תתהרו, כלומר הוא מסיים את הפסוק. בסדר? עכשיו מה? מה לא בסדר? אני באמצע להסביר. רגע, אתה... כן. זאת אומרת שהכהן אומר וידוי בשם כל ישראל. הדבר הזה מעורר שאלה עצומה. איך אפשר שמישהו יתוודה במקומי? מעשה, אני יכול להגיד, תעשה במקומי. תשמע, אין לי זמן, אני יודע מה, לעקור כלאיים. יש כלאיים, אני צריך לעקור אותם בתוך הגינה שלי. אין לי זמן, אני ממהר לאוטובוס. אתה יכול בבקשה לעקור את הכלאיים במקומי? אפשר. אבל היום אין לי כוח, אין לי זמן לאהוב לרעי כמוני. תורה אמרה, ואהבת לרעך, אין לי זמן לאהוב. אתה יכול לאהוב במקומי? זה לא עובד. עכשיו, הוידוי אמרנו, זה חלק של התשובה. תשובה זה משהו פנימי. אז איך אתה יכול להתוודות במקומי? ברגע שאתה כהן גדול? מה זה מועיל בכלל? שאלה חמורה זו ראויה לתשובה שתינתן בעזרת השם בשיעור הבא. שלום.